גיטין דף למד ח', מתחילים בעזרת השם, דף למד ז' עמוד ב', במשנה. דוד המלך מספר בנבואה את מה שעתיד להיות בזמן מלחמת גוג ומגוג. וכך הוא אומר בתהילים מזמור ב', למה רגשו גויים? ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. הגמרא במסכת ברכות דף י' דורשת שדוד המלך בא ומתנבא שלעתיד לבוא יבואו גוג ומגוג להילחם נגד הקדוש ברוך הוא על השם ואחר כך על משיחו. כשדוד המלך אמר את דברי הנבואה האלו הם היו כל כך רחוקים מהמציאות, עד כדי כך שהיו כאלה שרצו להטיל ספק, היו עלולים להטיל ספק בדברי הנבואה האלה. וכי ייתכן שיקום אדם להילחם נגד הקדוש ברוך הוא? וכי יש עבד שמורד ברבו? אבל דוד המלך, כדי שאנשים יקבלו את הדברים האלה על ליבם, הוא הסמיך את מזמור ב' למזמור ג' בתהילים, ששם הוא אומר מזמור בבורכו מפני אבשלום בנו. וזה יכול לקרב אל השכל, שכן, יכול להיות עבד מורד ברבו. איך יכול להיות? כי אתה יכול לשאול גם, איך ייתכן שדוד המלך בורח מפני אבשלום בנו? מה, הבן רוצה להרוג את אביו? כלום יש בן שמורד באביו? גם דבר כזה לא היה מקובל ולא היה מתקבל על הדעת באותם זמנים. אבל אומר דוד המלך, כשהקדוש ברוך הוא רצה להניש את דוד המלך, הוא עשה את הדבר הזה, שאבשלום רצה להרוג את אביו דוד המלך. אז כמו שהדבר הזה קרה, ככה תאמין שגם הדבר הזה שעבד עלול למרוד ברבו, שגוג ומגוג עלול להילחם עם הקדוש ברוך הוא, גם זה יכול לקרות. היו חיים אז במציאות אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום. היום אנחנו מכירים את המציאות שבה יש לך עבד? לשכן שלך יש? לקרוב משפחה שלך יש? יש מישהו בכל ארץ ישראל שמחזיק בידו עבד? יש מישהו בחצי מהעולם שמחזיק ברשותו עבד? כמעט ואין מציאות כזאת בן אדם שיש לו עבד. ואם אדם יחזיק ברשותו עבד, יסתכלו עליו בבוז. איך אתה מזלזל וככה מתנהג בצורה משפילה בבן אדם? מה אם כבוד האדם וחירותו יבואו ויאמרו לך? אנחנו כל כך רחוקים מהמציאות הזאת שעבד לא יכול למרוד ברבו. אנחנו היום יותר במציאות הפוכה, שהרב לא יכול לכפוף את רצונו על העבד. אין דבר כזה שאתה משעבד מתחת ידיך עבד. ולכן לפעמים כשלומדים בגמרא ובמשנה עניינים של עבדים, אז צריך קצת להיכנס למציאות שהייתה מקובלת מאוד בעבר, שאנשים היו מחזיקים ברשותם עבדים, אנשים עשירים היו מחזיקים ברשותם עבדים. אמנם התורה מכריחה ומצווה אותנו להתנהג עם העבדים בצורה מאוד מאוד טובה, לנהוג אליהם בצורה ישרה, אבל היו עבדים. ויש שני סוגי עבדים, יש עבד עברי ויש עבד כנעני. יהודי יכול להחזיק ברשותו עבד יהודי, הוא יכול להחזיק ברשותו עבד כנעני. אנחנו לא נדבר היום על עבד עברי, זה נושא בפני עצמו. היום אנחנו נעסוק בעבד כנעני. עבד כנעני שהוא שייך ליהודי, קודם כל העבד מצד עצמו, לפני שהוא עובד, הופך להיות עבד של יהודי, הוא עושה ברית מילה והוא טובל כמו גרות, אבל הוא לא מקבל על עצמו להיות יהודי, אלא הוא מקבל על עצמו בתבילה הזאת עבדות. ואז הוא הופך להיות מחויב בחלק מהמצוות, הוא מחויב בכל מצוות לא תעשה שבתורה, הוא מחויב בכל מצוות תעשה שאינם תלויות בזמן. וזה הגדרה של עבד. ויש איסור לשחרר עבד, לעולם בהם תעבודו. עבד כנעני, אסור לשחרר אותו. כך על כל פנים יש לפי אחת הדעות, אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בהמשך. יש את הדרכים, אבל שבהם כן אפשר לשחרר עבד. יש לפעמים דברים שבשבילהם מותר לשחרר עבד, למשל לצורך מצווה. כאן עוסקת המשנה במקרה של עבד כנעני של ישראל, שנפל בשבי לבין האומות. ובאו יהודים, לא האדון שלו, יהודים אחרים, ופדו את אותו העבד. הם הלכו ופדו אותו. נשאלת השאלה, מה המצב כעת של העבד הזה? אז הגמרא תדון בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם האדון הראשון התייאש מהעבד הזה. ואפשרות שנייה, כשהוא לא התייאש ממנו. אומרת המשנה שלפי דעת התנא הראשון, אם פדו את העבד על דעת שהוא יחזור להיות עבד, או של האדון הראשון, או של זה שפדה אותו, אם פדו אותו לשום עבד, השתעבד. אז הוא נשאר עבד. אצל מי הוא עובד? האם אצל האדון הראשון או אצל אלה שפדו אותו? זה הגמרא תפרש. ואם כשפדו אותו זה היה על דעת להוציא אותו לחירות, שהוא יהיה כמו עבד שמשתחרר, והדין הוא עבד כנעני שמשתחרר, הוא הופך להיות כמו גר צדק, הופך להיות יהודי לכל דבר. אז אם פדו אותו לשום בן חורין, אז לפי דעת התנא הראשון, הוא נהיה בן חורין, לא השתעבד, לא השתעבדו בו. רבן שמעון בן גמליאל, הוא חולק, הוא אומר, בין כך, בין אם פדו אותו לשם עבד, ובין כך, אפילו אם פדו אותו לשום בן חורין, השתעבד, הוא נשאר משועבד. הגמרא הייתה סבורה שמה ששנינו במשנה השתעבד, הכוונה שהוא חוזר להיות משועבד לבעלים הראשונים שהיה שלהם לפני שהוא נפל בשבי. והגמרא כעת קודם כל פותחת בנושא שבו צריך קודם כל לעסוק, כשבאים לדבר על המעמד של העבד אחרי שהוא השתחרר, אחרי ששחררו אותו, אחרי שפדו אותו מהשבי. האם האדון עדיין מחזיק את העבד הזה כעבד, או שהאדון התייאש ממנו כבר, והוא כבר לא מתכוון יותר לשעבד אותו, כי הוא כבר יודע שברגע שהוא משועבד, הוא כבר מסיח דעתו מלהמשיך להשתעבד בו. במה הסכינן? דבר ראשון, באיזה מקרה המשנה שלנו עוסקת? מתי פדו את העבד? אילי, מה אם תאמר שמדובר פה כשהבעלים הראשונים עדיין מחפשים לפדות את העבד, הם לא התייאשו לפני ייאוש, ולכן אומרת המשנה שכשפודים אותו לשם עבד הוא חוזר לבעלים הראשונים. אז אם כן, כשפדו אותו לשם בן חורין, המאי לא השתעבד לרבו הראשון, הרי הוא עוד לא התייאש ממנו, אז הוא עדיין העבד שלו. ואלא אם נפרש שמדובר שפדו אותו לאחר שהבעלים הראשונים התייאש ממנו, לאחר ייאוש, ולכן מובן למה כשפדו אותו לשם בן חורין הוא יצא לחירות, אבל לא מובן למה אם פדו אותו לשום עבד, המאי השתעבד לרבו הראשון, הרי רבו הראשון כבר התייאש ממנו, ובזה הוא יצא מרשותו. הגמרא לא מבינה למה החילוק הוא לשם מה פדו את העבד. החילוק צריך להיות האם הבעלים עדיין מתכוון שהוא יהיה משועבד אליו, או שהבעלים התייאש ממנו. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים, שתי דעות. תירוץ ראשון, דעה ראשונה, אמר אביי, לעולם במשנה מדובר כשהאדון עדיין מתכוון להשתעבד בעבד הזה, לפני ייאוש. ולכן מובן שאם פדו אותו לשום עבד, השתעבד כמובן לרבו הראשון, כי הוא הרי עדיין ברשותו. אבל מה הסיבה שאם פדו אותו לשום בן חורין, לא השתעבד לא לרבו הראשון ולא לרבו השני? הסיבה למה הוא לא משתעבד לרבו השני, לזה שפדה אותו, דהה לשום בן חורין פארקי, הוא ודאי לא בעניין, הוא פדה אותו לשום להוציא אותו לחירות, הוא לא התכוון לקנות אותו שהוא יהיה העבד שלו. ואם כן, מה הסיבה שלרבו הראשון נמי לא השתעבד? הרי עדיין לא התייאש ממנו, זה העבד שלי, תודה רבה שפדיתם אותו, מה קשור זה שפדיתם אותו לזה שהוא כבר לא העבד שלי? זה משום תיקון העולם. דילמה, אם ההלכה תהיה שהוא נשאר עבד, ממני ולא פרקי, אנשים ימנעו ולא יבואו לפדות אותו. כי הרי זה שפודה אותו מתכוון לקיים מצוות פדיון שבויים לשם מצווה, על דעת שהוא יצא לחירות והתחייב במצוות כישראל. התנא הראשון סובר שאין מצווה לפדות עבד מידי מי ששווה אותו, כיוון שהוא לא מתחייב במצוות כמו ישראל גמור. ולכן היו חייבים לתקן שכשפודים אותו הוא יהפוך להיות ישראל גמור, כדי שאנשים ירצו לקיים את המצווה ולפדות אותו. אבל רבן שמעון בן גמליאל, הוא אומר שגם לפדות עבד זה מצווה, ואנשים כן יבואו לפדות אותו אפילו אם הוא נשאר עבד. לכן בין כך שפדו אותו לשם עבד, ובין כך שפדו אותו לשם בן חורין, השתעבד לרבו הראשון. לא חוששים שמה, אם הוא נשאר עבד, לא יבואו לפדות אותו. כי רבן שמעון בן גמליאל כסבר, כשם שמצווה לפדות את בני החורין, כך מצווה לפדות את העבדים. זה דעה ראשונה, דעת אביי, שמדובר במשנה שהבעלים לא התייאשו. רבא אמר, דעה שנייה, תירוץ שני, לעולם במשנה מדובר כשפדו את אותו עבד לאחר שהבעלים כבר התייאשו מהעבד הזה. ולכן מובן למה אם פדו אותו לשם עבד, הוא כבר לא עבד של רבו הראשון. כי הרבו הראשון כבר התייאש מלהיות ממנו שהוא היה עבד שלו. ולכן השתעבד לרבו שני כשפדה אותו מן השבי, הוא קנה אותו בכסף הפדיון כשהוא פדה אותו מהשובים, מהשבאים. ואם הוא פדה אותו לשום בן חורין, אז לא השתעבד לא לרבו הראשון ולא לרבו השני. למה לא השתעבד לרבו השני? הסיבה שלא, בגלל שלמה פדית אותו? בשביל שאתה רוצה אותו כעבד? לא. כי אתה רוצה לפדות אותו לשם בן חורין. דה לשום בן חורין פרקה. אז אין שום סיבה שהוא יהיה העבד שלך. לא התכוונת לקנות אותו. ואם תשאל למה לא השתעבד לרבו הראשון, נעמי לא. דה לאחר יהיו שווה. מה יש לדבר עם האדון הראשון? הוא כבר התייאש מהעבד הזה. הוא יצא כבר מרשותו. לכן העבד יוצא לחירות. זה לפי דעת התנא הראשון. דעת רבן שמעון בן גמליאל, הוא אומר, בין כך, בין שפדו אותו לשם עבד, ובין כך, בין שפדו אותו לשם בן חורין, מה שאומר השתעבד, הכוונה לרבו הראשון. ואף על פי שרבו הראשון כבר התייאש ממנו, הסיבה היא כמו דבריו של חזקיה. דאמר חזקיה, פני מה אמרו חכמים, בין כך ובין כך השתעבד לרבו הראשון, אפילו לאחר יוש של רבו הראשון, כדי שלא יהיה כל עבד ועבד, כל אחד ואחד שרוצה להשתחרר מרבו, הולך ומפיל את עצמו לגייסות של חיילים, כדי שיקחו אותו לשבי, ומפקיע את עצמו מיד רבו, על ידי שיבדו אותו לאחר יוש. לכן תקנו שאפילו אם פדו אותו לאחר יוש, הוא חוזר להיות משועבד לרבו הראשון. אם כן, רב המעמיד את דברי המשנה, שמדובר שפדו אותו לאחר יוש של הבעלים הראשונים. מקשה הגמרה על דבריו של רבה, מברייתא, מייטיבי. אמר להן רבן שמעון בן גמליאל לחכמים לפרש את שיטתו, כשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. בישלמה לפי דבריו של אביי דאמר שהוויכוח של רבן שמעון בן גמליאל עם החכמים, הוא כשפדו אותו לפני יוש של הבעלים הראשונים. דאמר, היינו דקאמר, זה מה שרבן שמעון בן גמליאל טוען לחכמים, כשם שמצווה לפדות את בני החורין, כך מצווה לפדות את העבדים, בכדי לבאר, למה לא חוששים שימנעו מלפדות אותו אם הוא יחזור להיות עבד? כי לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל יש מצווה לפדות גם עבדים. לכן אין בעיה שהוא יישאר להיות משועבד. בעצם רבן שמעון בן גמליאל בא להשיב לדעת חכמים, זה מסתדר כפתור ופרח. אלא לפי רב עדה אמר שהוויכוח הוא כשפדו אותו לאחר יהיו של הבעלים הראשונים, אז היי, מה שרבן שמעון בן גמליאל אומר כשם, מה זה בא לתת נתינת טעם למה שהוא אומר, למה לפי דעתו אין הבדל בין אם פדו אותו לשם עבד, בין אם פדו אותו לשם בן חורין, הוא חוזר לרבו הראשון. לא זה הטעם שבשביל זה רבן שמעון בן גמליאל אומר שהוא משועבד לרבו הראשון. זה לא קשור לעניין הזה שיש מצווה גם לפדות עבדים. אלא הסיבה למה תקנו שהוא יהיה משועבד לרבו הראשון, לפי דעת רבה, משום דחזקיה הוא, כדי שלא ילך כל עבד להיות במקום של גייסות, כדי שיקחו אותו בשבי, ואז הוא ישתחרר מידי רבו. אמר לך רבה, האמת היא שהטעם הוא באמת כמו שאמרתי. אלא מה? רבן שמעון בן גמליאל שמע שחכמים מחלקים בין יפדו את העבד לשם עבד או לשם בן חורין. והוא לא יד, אבא ידע מהי כאמרי רבנן, היה לו ספק במה הכוונה שלהם, אם הם דיברו באופן שפדו את העבד לפני איוש של בעליו, או באופן שפדו אותו אחרי שבעליו כבר התייאשו ממנו. והאחיקה אמר לו, וזו הסיבה שרבן שמעון בן גמליאל התייחס לשני האופנים, גם לאופן שעליו דיבר אביי, במקרה שפדו אותו לפני איוש, שאז הטעם שלו הוא באמת, משום שיש מצווה לפדות גם את העבדים. ולכן זה מה שהוא אמר לו. האחיקה אמר לו, אם לפני איוש כאמריתו, אם אתם באים לומר שמדובר לפני איוש, ואז יש הבדל אם פדו אותו לשם עבד או לשם בן חורין, היינו דה אמר להם, אני לא מבין את הסיבה שאתם מחלקים, הרי מה ההבדל? מה אתם רוצים לומר? שתקנו כדי שיפדו אותו, שהוא יהיה בן חורין? למה? גם אם הוא יישאר עבד ילכו ויפדו אותו, כשם, שם, מצווה לפדות את הבני חורין, ככה יש מצווה לפדות את העבדים. ולכן הוא יכול להישאר משועבד לרבו הראשון. ואם כמו שבאמת רב המעמיד שככה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל שהוויכוח הוא לאחר יוש כאמריתו, גם בזה אפילו אם הבעלים הראשונים התייאשו, עדיין אני אומר יחזור לרבו הראשון, אפילו אם פדו אותו לשם בן חורין, כמו תאמו דחיזקיה, כדי שלא ילך כל עבד להפיל את עצמו בשבי כדי שיצא לחירות. שואלת הגמרא, ולפי דבריו של רבא דאמר שמדובר לאחר ייאוש, ואם פדו אותו לשם עבד, מכיוון שרבו הראשון התייאש ממנו, אז הוא משתעבד לרבו שני. רבו שני ממן קני לי, ממי הוא קונה את העבד? מהשבי? מהגוי שהעבד היה ברשותו? וכי שבי גופי מקני לי? העבד היה קנוי לשבי עצמו בכדי שהוא יוכל לחזור ולהקנות אותו לישראל שפדה אותו ממנו. עונה הגמרא, אין כן, השבי קני לי למעשה ידיו. אף על פי שהשבי הוא נוכרי, הוא יכול לקנות את העבד הכנעני, שהעבד יהיה מעשה ידיו שלו, כמו שהגמרא תבהר בהמשך. ולכן יכול ישראל לחזור ולקנות ממנו את העבד למעשה ידיו, שמעשה ידיו של העבד יהיו של הפודה. דאמר ריש לקיש, מניין למדים שעובד כוכבים, שקנה את העובד כוכבים חברו למעשה ידיו, מניין שזה מועיל? הוא לא יכול לקנות את גופו של העובד כוכבים, אבל הוא יכול לקנות שמעשה ידיו של העובד כוכבים יהיו שלו. מניין לומדים את זה שנאמר בפסוק, וגם מבני התושבים, הגרים ממכם, מהם תקנו. זאת אומרת, אפשר ליהודי לקנות עבד כנעני מבני התושבים. וממש כתוב מהם תקנו, הרי כבר כתוב מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה, אז המילים מהם תקנו מיותרים, וזה בא ללמד אתם קונים מהם, לומדים מזה ישראל יכולים לקנות מעובדי כוכבים עבד, והם הופכים להיות קנויים לכם בקניין הגוף, ולא העובדי כוכבים קונים מכם, מהישראלים עבדים, ולא העובדי כוכבים קונים זה מזה שיהיה גופם קנוי. יכול לא יקנו זה את זה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת יכול לא יקנו זה את זה? אמרת, לא הם קונים זה מזה. אלא אחי כמה ריש לקיש. ולא הם קונים זה מזה, הכוונה לגופו. שעובד כוכבים לא יכול לקנות עבד כנעני, שגופו של העבד יהיה קנוי לעובד כוכבים. אבל יכול לא יקנו זה את זה, אפילו למעשה הדב של העבד, שלא יהיו לרבו. אמרת קל וחומר שמעשה הדב כן יכולים להיות קנויים לרבו. שהרי עובד כוכבים את ישראל, אומרת התורה שהוא קונה, שמעשה הדב של הישראל יהיו שייכים לרבו העובד כוכבים. אז כל שכן עובד כוכבים, שכשהוא קונה את העובד כוכבים לא כל שכן, שהוא קונה את מעשה הדב, אמנם את גופו הוא לא קונה, אבל את מעשה הדב הוא כן קונה. נמצא אם כן, ישראל שקונה עבד כנעני, גופו של העבד קנוי, אבל עבד כנע, אבל עובד כוכבים שקונה או ישראל או עובד כוכבים, הוא קונה אותו רק למעשה ידיו, אבל גופו לא קנוי. שואלת הגמרא, והימה, אולי נאמר, הנה מילי, מה שאומרים שהעובד כוכבים קונה את העובד כוכבים חברו למעשה ידיו, זה דווקא בקניין כסף. שבקניין הזה התורה אומרת שהעובד כוכבים קונה את הישראל, ואם כן אפשר ללמוד בקל וחומר לעובד כוכבים, אם הוא קונה ישראל, כל שכן שהוא יכול לקנות עובד כוכבים. אבל בקניין חזקה, כגון כשהעבד נופל בשבי, שהשבי לא נתן כסף בתמורה לעבד, אלא הוא רוצה לקנות אותו בקניין חזקה, אחרי שרבו התייאש ממנו, לא מצאנו שעובד כוכבים קונה עבד כנעני. ואף על פי שישראל יכול לקנות עבד כנעני בקניין חזקה, דיינו שהוא משתמש בו, הוא משתעבד בו, זה עצמו קניין. הסיבה היא מכיוון שהתורה עושה היקש בין עבדים כנעניים לבין קרקעות. וכמו שאפשר לקנות קרקע בקניין חזקה שמתחילים לעשות הוכחות בעלות, שמתחילים להשתמש עם הקרקע כמו בעלים, אז זה נחשב קניין חזקה בקרקע, והרי עבד כנעני הוקש לקרקע, אז גם מועיל ישראל שקונה עבד כנעני בקניין חזקה זה מועיל. אבל עובד כוכבים אין לו קניין בקרקע בחזקה, אלא רק בקניין כסף. מנין שהוא קונה עבד על ידי חזקה? ואם כן חוזרת השאלה, איך השבי קנה את העובד כוכבים, דיינו את העבד הכנעני, שהוא יכול עכשיו להקנות אותו לפודים שפדו אותו? אמר רב פאפה, עובד כוכבים כן קונה קרקע בחזקה. מאיפה ההוכחה לזה? מזה שהארצות של עמון ומואב, הרי התורה אומרת, אל תצור את מואב, ואל תתגר במלחמה, וכן על עמון גם כתוב שלא ללחם נגד עמון, ואף על פי כן הלכו וכבשו את עמון ומואב. איך? על ידי שנכבשה הקרקע של עמון ומואב על ידי סיחון, ואז תארו ותרו לכבוש את המדינות שלהם על ידי כיבוש סיחון. אחרי שסיחון מלך האמורי כבש את עמון ומואב, היה מותר לישראל לחזור ולכבוש מידו את אותם הארצות. איך כבש, איך קנה סיחון את ארצות עמון ומואב? בקניין חזקה. מכאן שקניין חזקה מועילה גם לעובד כוכבים לקנות קרקע. ועבד, יש עקש בינו לבין קרקע, אז גם עבד אפשר לקנות אותו בחזקה. במובן למה זה ששווה בשבי את העבד כנעני קנה אותו, הוא יכול כעת למכור אותו ליהודי שפודה את העבד הכנעני. שואלת הגמרא, אשכחן עובד כוכבים, מצאנו שהוא קונה בחזקה עובד כוכבים אחר. אבל עובד כוכבים שקונה ישראל בחזקה, מנהלן, הרי עבד כנעני הוא לא ממש עובד כוכבים. שהרי בשביל להיות עבד כנעני של ישראל הוא צריך לעשות ברית מילה ולטבול. הוא אמנם לא נהיה ממש גר צדק, אבל הוא הופך להיות מחויב במצוות, בחלק מהמצוות. אז אם כן, מניין שהשבי יכול לקנות עבד כנעני? אולי הוא יכול לקנות רק עובד כוכבים. תרץ את הגמרא, דכתיב במלחמת הכנעני, מלך ארד, שהוא נלחם עם ישראל, כתוב, ואיש ממנו שבי. הכנענים שבו מבני ישראל. משמע מזה שכתוב שבי, שבאמת הישראלים האלה שנשבו היו שייכים לשבאי. איך קנו את הישראל? איך אותם כנענים שבו מעם ישראל שבי? הם שילמו? לא, אלא בקניין חזקה. אם כן רואים שגוי יכול לקנות ישראל בקניין חזקה. אמר רב שמן בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, עבד כנעני של ישראל שנשבע נפל בשבי לבין עובדי כוכבים. ומדובר פה שהישראל רבו התייאש ממנו. והעבד ברח מבית האסורים של עובדי כוכבים. באותו רגע אומר רבי יוחנן, יצא העבד לחירות, הוא לא משועבד לרבו הראשון. ולא עוד, אלא שכופין את רבו וכותב לו בעל כורחו של רבו גט שחרור, כדי שיהיה מותר לעבד הכנעני שכעת ברח מהשובים שלו להינשא לבת ישראל. שואלת הגמרא במשנה שלנו תנן, רבן שמעון בגמליאל אומר, בין כך, בין אם פדו אותו לשם עבד, ובין כך, בין אם פדו אותו לשם בן חורין, ישתעבד. ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בגמליאל הלכה במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ משלוש מקומות. הדין של הרב, שנאמר בהרחבה בבבא בתרא דף קע"ג, והדין של צידון, שנאמר ב... המשך המסכת בדף ה-ד, והדין של ראיה אחרונה, שנאמר במסכת סנהדרין דף ל-א, בקיצור, חוץ משלוש מקומות שרבן שמעון בן גמליאל אומר הלכה במשנתנו, שאז אין הלכה כמותו. אבל חוץ מהשלוש מקומות האלה, תמיד הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל. כך אומר מי? רבי יוחנן. ולכאורה, לפי הכלל הזה, יוצא שגם המשנה שלנו, שזה לא אחד מהשלושה מקרים שאין הלכה כמות רבן שמעון בן גמליאל, אלא הלכה כמותו. ומה אומר רבן שמעון בן גמליאל? שאם העבד הכנעני נפל בשבי ופדו אותו, הוא חוזר להיות משועבד לרבו. אז למה אומר רבי יוחנן שאם העבד הכנעני לא פדו אותו, אלא הוא ברח מבית האסורים, הוא יוצא לחירות? בישלמה לאביי שהעמיד את המשנה שלנו, שמדובר שפדו את העבד הכנעני לפני שהאדון שלו התייאש. מוקל אלהי, הוא יכול להעמיד את הדין של רבן שמעון בן גמליאל, כמו שהוא מעמיד באמת את המשנה, שמדובר כשהוא נפדה לפני ייאוש של הבעלים, ולכן הוא חוזר להיות משועבד לבעלים הראשונים. ובזה פסק רבי יוחנן באמת כמו רבן שמעון בן גמליאל, והדין הזה של רבי יוחנן שאם העבד ברח הוא יוצא לחירות, היי, מדובר כשהוא ברח לאחר ייאוש של האדון, ולכן הוא יוצא לחירות, כיוון שהוא יצא מרשות רבו בייאוש שרבו התייאש. אלא לפי דעתו של רבא, אמר שהמשנה שלנו מדברת כשפדו אותו לאחר שהבעלים כבר התייאשו ממנו, לאחר ייאוש. ועל זה רבן שמעון בן גמליאל אומר שאף על פי שהתייאשו, עדיין כשפדו אותו, בין אם פדו אותו לשם עבד, ובין אם פדו אותו לשם בן חורין, הוא נשאר משועבד. ורבי יוחנן הרי פוסק כמו רבן שמעון בן גמליאל, כמו שאמרנו, קשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן, למה יש הבדל אם פדו אותו, שאז הוא נשאר משועבד, לבין כשהוא ברח, שאז אומר רבי יוחנן שהוא יוצא לחירות? אמר לך רבא, זה לא סותר. תממי, למה רבן שמעון בן גמליאל אומר שאפילו אחרי שהבעלים התייאשו מהעבד, כשפודים את העבד הוא משתעבד לרבו הראשון, כמו דבריו של חזקיה, משום דחזקיה שאמר שחוששים שמא אם העבד יצא לחירות, כשהוא נפל בשבי ויפדו אותו, הוא יפיל את עצמו בכוונה בשבי, כדי שיפדו אותו והוא יצא לחירות. אבל הטעם הזה שייך רק כשפדו אותו, אבל כשהוא בורח, לא שייך החשש שהוא יפיל את עצמו לגייסות. זה שני, כי הרי אתה רואה שהוא מנסה לברוח, והוא מסכן את עצמו סכנת מוות כשהוא בורח מהשבאים. אשתא לקטל המסר נפשי. הרי אם יתפסו אותו כשהוא בורח ייהרג. וכי נחשו שהפול להפיל נפשי, הוא יפיל את עצמו מדעת לגייסות. לא חוששים לזה. הוא לא יהיה מוכן לסכן את החיים שלו בשביל דבר כזה. לכן, מכיוון שאין חוששים לזה, הוא כן יוצא לחירות מכיוון שהבעלים התייאשו ממנו. ספר את הגמרא על שפחתו של שמואל. עמתי דמר שמואל נפלה בשבי, השתבאי. פרקוה, פדו אותה, יהודים, לשם עבדות, לשום המהטה. ושדרו עלי, החזירו אותה לשמואל. שלחו אלה הפודים לשמואל לי, הם הסבירו לו למה, הפודים הסבירו לו למה הם שלחו את השפחה שלו אליו בחזרה ולא הוציאו אותה לבת חורין. כיוון דענן, כרבן שמעון בן גמליאל סבירה לן. אנחנו סוברים כמו רבן שמעון בן גמליאל, שגם אם היינו פודים אותה לשום בת חורין, היא הייתה נשארת משועבדת אליך. הת, אבל אתה שמואל, היא נמי כרבנן סבירה לך, גם אם אתה סובר כמו רבנן, שאם פדו אותה לשם בת חורין היא יוצאת לחירות, אתה יכול להשתעבד לה. למה? כי ענן, אנחנו, אף על פי שאנחנו סוברים, שגם אם היינו פדים אותה לשם בת חורין, היא הייתה נשארת משועבדת, אבל אנחנו פדינו אותה לשום המהטה, לשם זה פרקין על הניהלה. פדינו אותה בשביל שהיא תישאר שפחה. ואם כן, אפילו לפי חכמים, היא נשארת משועבדת. והינו סבור, הם הפודים היו סבורים, ששמואל לא התייאש עדיין, לפני ייאוש אבא. ולכן פדו אותה לשום עבדות, ולא היא. האמת היא שלאחר ייאוש אבא, שמואל כבר התייאש מהשפחה הזאת. ולכן, שמואל לא מבעיה דהשתעבודי, לא משתעבד בה. זה לא צריך לומר ששמואל לא המשיך להשתעבד בשפחה הזאת, כי הוא כבר התייאש ממנה ויצא מרשותו, אלא גיטה דחירותה נמי לא הצריכה. הוא אפילו לא הצריך שהיא תצטרך לקבל שטר שחרור כדי שהיא תוכל להינשא לישראל, כמו אחת שפחה שהשתחררה, שפחה כנענית שהשתחררה. למה? כי שמואל הולך לשיטתו, לטעמי, דאמר שמואל, המפקיר עבדו, אדון שלקח את העבד הכנעני שלו והפקיר אותו, יצא העבד לחירות, ואינו צריך גט שחרור מרבו בשביל שיהיה מותר לו להינשא לבת ישראל. שנאמר על קורבן פסח, שמקריבים בערב פסח, כתוב שם, וכל עבד איש מקנת כסף, כל אחד שהוא עבד של איש, הוא קנוי בכסף למישהו, אז צריך למול אותו. עבד כנעני צריך למול אותו. אם אדם יש לו עבדים כנעניים שלא מעלו אותם, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, זה מעכב. נשאלת השאלה, למה צריך לכתוב עבד איש? וכי זה נאמר דווקא בעבד איש ולא בעבד של אישה? אין הבדל. אלא, מה זה עבד איש? שיש לו, לרבו שיש לו רשות לרבו עליו, שהוא משועבד לרבו. הוא קרוי עבד ואסור לו להתחתן עם בת ישראל. אבל עבד כזה שיפקרו אותו, ואין לו רשות לרבו עליו, אז אין קרוי עבד, אלא הוא ישראל גמור. אז אומר שמואל, כשאני התייאשתי מהשפחה הזאת כשנפלה בשבי, באותו רגע היא כבר משוחררת והיא לא צריכה אפילו גט שחרור. מספרת הגמרא מעשה נוסף על השפחה של רבי אבא בר זוטרה. עמתייד רבי אבא בר זוטרה, הייתה לו שפחה כנענית שהיא נפלה בשבי, השתבאי, בא איזה גוי אחד מהמקום שנקרא תרמוד, ופדה אותה מהשבאים. פרקה ההוא תרמודה, והוא התכוון לשום איתתה, הוא רוצה להתחתן איתה. שלחו לי אמוראים מאותו מקום שהיא הייתה שם, לדידי, לרבי אבא בר זוטרה, היא יאות עבדת. אם אתה רוצה לעשות טוב, שדר לה גיטה דחירותה, תשלח לה שטר שחרור, והיא תצא לחירות, והיא תהיה כישראלית גמורה. ככה אמרו לו, כדאי לך לעשות. שואלת הגמרא, למה? איך היא דמי? באיזה מקרה היה המעשה? היא דמצו פרקי לי, אם בני אותו המקום היו יכולים לפדות את השפחה הזאת מידי הגוי שקנה אותה בכסף, למה להגיטה דחירותה? למה צריך לתת? למה צריך האדון רבי אבא בר זוטרה לתת לה שטר שחרור? הרי הם היו יכולים לפדות אותה שתישאר שפחה, כדי שרבי אבא לא יפסיד. והידה לא מצו פרקילה, אם הם לא היו יכולים לפדות אותה מהגוי. כי שדר להגיטה דחירותה מהי הווי, אם רבי אבא ישלח לה שטר שחרור, מה זה יועיל? היא עדיין משועבדת מתחת אותו גוי. עונה הגמרא, מדובר פה לעולם דמצו פרקילה. אפשר, הגוי מסכים שיפדו אותה בכסף, אבל הוא דורש המון המון כסף, והם לא רצו לפדות אותה לשם עבדות, כי הם לא היו סוברים כמו רבן שמעון בן גמליאל, שסובר שיש מצווה לפדות עבד. אלא מה? הם רצו לפדות אותה רק אם היא תהיה בת חורין. וכיוון דרבי אבא משדר לגיטה דחירותה, ברגע שמשמעו שרבי אבא הוציא אותה לחירות, והיא הופכת להיות ישראלית, אז באמת בני העיר יעשו מגבית גדולה, חבורי מחברי להדדי, ופרקו לה, ואז הם יפדו אותה ביחד. ולכן הם אמרו, תשחרר אותה, שתהיה בת חורין, ואז נוכל בקלות לגייס פדיון שבועים בשבילה. זה הסבר אחד. והיא בהתאם, מה הסבר נוסף? לעולם ולא מצו פרקלה, באמת הגוי בכלל לא הסכים שישחררו אותה, הוא קנה אותה, רצה להתחתן איתה. רק מה? הסיבה שהוא לא היה מסכים, כיוון שהיה סבור שהיא בת ישראל, ולכן הייתה חשובה בעיניו. וכיוון משדר להגיטה דחירותה, ברגע שרבי אבא ישלח לה שטר שחרור, מיצלה בהפה, היא תהיה מזולזלת בפניו, כי יוודע לו שהיא לא בת ישראל, אלא היא שפחה. הוא מפרק לה, ואז ברגע שהתפרסם שהיא בסך הכל שפחה, הוא יהיה מוכן שיפדו אותה ממנו בדמים. שואלת הגמרא, איך אתה אומר דבר כזה? ואמר מר, הרי נאמר במסכת עבודה זרה, שהגויים חביבה להם בהמתם של ישראל יותר מנשותיהם של הגויים עצמם. אם כן, ודאי שאפילו שפחה של ישראל חביבה ביניהם, אז למה אתה אומר שהוא היה סבור שהיא בת ישראל רגילה? עכשיו כשיוודע לו שהיא רק שפחה של ישראל, הוא כבר יסכים לפדות אותה, שיפדו אותה. למה? הרי חביבים עליהם, אפילו בהמתם של ישראל, כל שכן שפחה וכו'. עונה הגמרא, הנמילי מה שבהמת ישראל חביבה ביניהם, דווקא בצנאה שזה לא מפורסם. אבל בפרסיה, בין החברים, זילה באומילתא, זה בושה בשבילהם לקבל בהמה של ישראל. ואותו דבר גם בשפחה, זה בושה שהתפרסם להם הדבר שיש להם שפחה של ישראל. ולכן אמרו לרבי אבא, תשלח לה שטר שחרור, ועל ידי זה התפרסם שהיא הייתה שפחה, ואז הוא יסכים שנפדה אותה. מספרת הגמרא, היא אמתה, הייתה פעם שפחה כנענית של ישראל, דעבד בפומבדיטה. היא הייתה בעיר פומבדיטה. דאבה כמה אבדה בא אינשי איסורי, אנשים היו נכשלים באיסורים על ידה. אמר הבעיה, אילב דאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, אם לא שנאמר על ידי שמואל, כל המשחרר עבדו הכנעני עובר במצוות עשה שנאמר על העבדים הכנעניים לעולם בהם תעבודו, אבל קייפנה לי למראה, הייתי מכריח את האדון וכתיב לה גיטה דחירותה שיכתוב לה שטר שחרור וישחרר אותה, כדי שהיא תתחתן עם יהודי ואז היא תהיה שמורה. רבינה אמר, כי באופן כזה מודה רב יהודה בשם שמואל שמותר לשחרר אותה. למה? משום מילתא דאיסורא, כדי שלא יקשלו באיסור על ידה. והבאי נשאלת השאלה שהוא אמר, שמכיוון שאומר שמואל שאסור לשחרר, לכן הוא לא מוכן לשחרר אותה, וכי אפילו משום איסורא לא, וכי אפילו במקום שבו להציל אנשים מאיסור גם כן לא הותר לשחרר אותה, האמר רבי חנינא בר רב קטינא. את הדברים הוא אמר בשם רבי יצחק, היה מעשה באישה אחת שהייתה שפחה, נאמר הייתה שפחה של שני אדונים, ואחד שחרר אותה והשני לא. אז עכשיו היא חצי השפחה וחצי הבת חורין, וכפו את רבה השני גם לשחרר את החצי שלו, ועשה הבת חורין לגמרי. מה הסיבה? ואמר רב נחמן בר יצחק, משום שמנהג הפקר נהגו בה, שהיא נכשלו על ידה באיסורים, אז אתה רואה שבשביל זה יש יותר לשחרר? אז אם כן, למה הבעיה לא יתיר לשחרר אותה? עונה הגמרא, זה לא דומה. אחי אשתא וכי זה דומה? הטעם, אותה שהייתה חצייה שפחה וחצייה בת חורין, לא יכולה להתחתן לא עם עבד, לא לעבד היא ראויה, חזיה, למה? כי היא חצי בת חורין, ולא לבן חורין חזיה, היא לא ראויה להתחתן עם בן חורין, בגלל הצד שהיא חצי עבד, לכן היא לא הייתה יכולה להתחתן עם אף אחד, אז אף אחד לא יכול לשמור עליה, לכן היו חייבים לשחרר אותה. אבל האחה במעשה של הבעיה, היא הייתה שפחה, שפחה רגילה. אפשר שהאדון מייחד לה לעבדי, ייחד אותה לעבדו הכנעני, שהיא מותרת לו, ואותו עבד הכנעני מנטר לה, הוא ישמור עליה, שלא ייקשלו בה באיסורים. נתבונן בגופם של דבריו שאמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, כל המשחרר עבדו עובר במצוות עשה שנאמר, לעולם בהם תעבודו. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טבעי, תראה מה זה המעלה של תפילה במניין, תפילה בציבור. מעשה ברבי אליעזר, שנכנס בבית הכנסת ולא מצא 10 אנשים למניין, והוא היה מוכן לוותר על און עתק, שחרר את עבדו הכנעני ועשה אותו בן חורין ישראל, ואותו עבד ישלימו ל10. אתה רואה שמותר לשחרר, עונה הגמרא, פה זה לצורך מצווה, כאן שני, זה שונה. תנו רבנן ברייתא, הפסוק אומר, לעולם בהם תעבודו. אמרנו שזה חובה, אבל האמת היא שזה רק דעת רבי עקיבא, כי לפי דעת רבי ישמעאל, רשות, אם רוצה, יכול להשתעבד בעבדו לעולם, זה לא חובה. אלה הם דברי רבי ישמעאל, רק רבי עקיבא הוא זה שאומר חובה, שאסור לשחרר את העבד. שואלת הגמרא, למה היינו חייבים לפרש, שרק משום המצווה רבי אליעזר שחרר את עבדו כדי שיהיה לו תפילה בציבור. ודילמה, ייתכן שרבי אליעזר שחרר את עבדו כי הוא סבר לה כמו דת רבי ישמעאל מאן דאמר שיש רשות להמשיך להיות משועבד, לשעבד את העבד הכנעני, אבל אולי זה לא חובה. עונה הגמרא לא סלקא דעתך, לא ייתכן שזה דעתו של רבי אליעזר. דתניא ברייתא בעדיא, שרבי אליעזר גם אומר שהפסוק לעולם בהם תעבודו זה חובה. אמר רבא, בגלל 3 דברים הלו, באנה תלת מילי, אותם עשירים שהשם ישמרנו, יורדים מנכסיהם, נחתי בלבטי מנכסיון. הדבר הראשון שהם עוברים על האיסור, על המצוות עשה של לעולם בהם תעבודו. דמפקי עבדיו לחירותה, הם מוציאים אותם לחירות. ודבר שני, דסיירי נכסיו בשבתה, מסתכלים בשדותיהם בשבת לדעת מה צריך לעשות בהם אחרי שבת. ודבר שלישי, דקבאי סעודתיו בשבתה, הם קובעים את סעודת שבת שלהם בעידן בי מדרשה, בזמן הדרשה בבית המדרש. בזמנם היה מנהג שהחכם דורש לרבים בבית המדרש בשבתות, ואלה העשירים שקובעים את סעודתם בדיוק בזמן הזה, ומפסידים את הדרשה על זה שהשם ישמרנו הם יורדים מנכסיהם. רואים מכאן שאם אדם מגיע לשיעור תורה בזמן השיעור ולא מוותר על שום דבר, לא מקבל שום תירוץ, אז הוא זוכה לעשירות. לכאורה ככה נראה, מידה טובה מרובה. דאמר רב חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, 2 משפחות היו בירושלים. אחת קבע את הסעודה שלה, סעודתה בשבתה, כמו שאמרנו שזו הסיבה שיורדים מנכסיהם העשירים בזמן הדרשה הם קבעו את סעודת השבת שלהם, ואחת קבעה את עיקר סעודתה בערב שבת, בלילי שבת, בכדי שלא יתבטלו מן הדרשה, ולא היה להם לעשות כן, למה? כי זה לא כבוד השבת. כי עיקר כבוד השבת, זה שעיקר הסעודה יהיה ביום. כי הכלל הוא, שאם אדם יש לו יין, או לקידוש הלילה, או לקידוש היום, אז קידוש הלילה קודם. אבל אם אדם יש לו אפשרות או לכבד את השבת ביום יותר או בלילה, יכבד ביום יותר, עד כדי כך שאם יש לאדם מאכל מיוחד, והוא יכול להשתמש עם זה או בלילה או ביום, שישתמש עם זה ביום. טוב שאדם ייחד מאכל מיוחד לסעודת היום. ואלה שעשו את עיקר הסעודה שלהם בלילה, שהשם ישמרנו שתי המשפחות האלה, שתיהן נעקרו, נחרטו. אבל אלה שקובעים את סעודתם, עיקר סעודתם ביום, הם יזכו לאורך ימים ושנות חיים. אדון שמפקיר את העבד הכנעני שלו, העבד הכנעני משתחרר בזה, יוצא לחירות. אמנם יצטרכו לתת לו גם כתב שחרור, אבל הוא משתחרר. כך דעתו של רב, וכך סובר גם רבי יוחנן בדף למתת. כשאדון הולך ו... אומר על העבד שלו שהוא יהיה הקדש, הוא מקדיש את העבד. האם גם אז העבד יוצא לחירות? יש ויכוח בין רבא לבין רב יוסף, מה דעתו של רב? לפי דעת רבא בשם רב, אמר רבא, אמר בשם רב, המקדיש את עבדו יצא העבד לחירות. נשאלת השאלה, מה היא תמה? למה לא נאמר שהעבד יהיה הקדש? כשאדם מקדיש בהמה, בהמה טהורה, היא עצמה קדושה, היא הופכת להיות קורבן. אז אולי העבד יהיה בעצמו מוקדש לבית המקדש. אדם מקדיש אבן, האבן עצמה נהיית קדושה. לבנות בה את בית המקדש, למה לא נאמר שהעבד עצמו יהיה מוקדש לבית המקדש? כי המציאות היא גופי לא קדיש, הוא לא ראוי להקריב למזבח ולא לבנות על ידו את בית המקדש, זאת אומרת הוא יכול לבנות אולי, אבל אי אפשר לבנות איתו את בית המקדש, הוא עצמו לא יכול להיות מוקדש לבית המקדש. חפץ של קדושת גוף של בית המקדש. מצד שני, תאמר שהאדון הקדיש את העבד כמו שהוא מקדיש בהמה טמאה, שהיא קדושה רק לדמים, כמו שאומרים, בן אדם מקדיש איזה חפץ לבדק הבית. הכוונה היא שבית המקדש, הגזברים שם יקחו את החפץ, ימכרו אותו, והכסף ילך להחזקת בית המקדש. אז למה לא נאמר שכשהוא מקדיש את העבד הוא מתכוון שהעבד יהיה מוקדש לדמיו? הרי לא כאמר, הוא לא אמר שהוא... מקדיש את דמי העבד. אז מה כן? ודאי הוא התכוון דלהבי עם קדוש כאמר. הוא התכוון שהעבד הזה יזכה להיות חלק מהעם שהקדוש ברוך הוא קורא לו, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. הוא רוצה לשחרר אותו. הרי כל זמן שהעבד הכנעני הוא עבד, אמנם הוא מחויב בחלק מהמצוות, אבל ברגע שהוא משתחרר, הוא מעצמו הופך להיות יהודי, כי הרי כשהוא נהיה עבד כנעני של ישראל, הוא היה צריך ללכת לעשות ברית מילה ולטבול. רק הטבילה שלו הייתה צריכה להיות לשם עבדות ולא לשם גירות. ברגע שהוא משתחרר, הוא לא חוזר להיות גוי. זהו, הוא כבר מל והוא כבר טבל. אלא מה הוא נהיה? מעצמו יהודי, גר. וכשהוא אומר לו שהוא יהיה הקדש, הכוונה שהוא יהיה חלק מהעם שנקראים גוי קדוש, עם שהתקדש על ידי הקדוש ברוך הוא. שואל רש"י, הרי יש אפשרות רביעית? זאת אומרת, דיברנו על שתי אפשרויות של קדושת הגוף, כמו קורבן שמתקדש להקריב את הקורבן עצמו, כמו חפץ ששייך לבנות איתו את בית המקדש או את כלי המקדש שמתקדש בעצמו. יש קדושת דמים, בקדושת דמים יש שני סוגים. יש סוג אחד שהוא אומר דמי או דמי דבר מסוים עליו, שהוא מקבל על עצמו את הערך, כמה שהדבר הזה שווה, לשלם לבית המקדש, והדבר עצמו לא מתקדש. אבל יש אפשרות רביעית שאדם מקדיש איזה חפץ, שהוא מביא את החפץ לבית המקדש, והגזברים מוכרים את החפץ. עד שמוכרים אותו יש עליו איזושהי קדושה, וברגע שמוכרים אותו, אז הדבר יוצא לחולין, והקדושה עוברת לכסף שקיבלו בתמורה לחפץ. ולכן שואל רש"י, למה זה לא דומה למקדיש בהמה טמאה, שאנחנו אומרים שהיא בעצמה מתקדשת, לדמיה? שמכרו אותה ובכסף יקנו דברים לבית המקדש. מתרץ רש"י בדיבור המתחיל דליהווי עם קדוש, שיש הבדל. כי בבהמה, כיוון דלקה למימר בדתאווי עם קדוש, כאמר, אתה לא יכול להסביר, כשאדם לוקח איזה סוס ואומר שהוא מקדיש אותו, אתה לא יכול להגיד שהוא מתכוון שהסוס הזה יהפוך להיות עם קדוש. לכן חייבים להסביר את דבריו, שהוא מתכוון שהסוס יהיה הקדש, שכשיפדו אותו בכסף, הכסף ילך להקדש, והסוס יצא לחולין. אבל כאן, הרי אפשר כן לומר שהעבד הזה יהיה עם קדוש, לכן שייך שזה יהיה שחרור של העבד על ידי האמירה הזאת. כאן ששייך בגופי לשון קדושה, לא אומרים לדמי כאמר. כך מברר רש"י בדיבור המתחיל דלהווי עם קדוש. בהמשך העמוד כותב רש"י יותר מזה. רש"י היה מוכרח בהמשך להגיע ולפרש כך את דעתו של רב, ולכן בהמשך רש"י כותב את זה בצורה אפילו יותר. זאת אומרת, יוצא לפי מה שרש"י כתב עכשיו, שאם אדם כן יאמר שהוא מקדיש את העבד לדמיו, הוא כן יהיה קדוש רק עד שיפדו אותו, ולא נאמר שהוא יצא לחירות. אבל בהמשך רש"י בדיבור המתחיל, גזברים מאיה וילתאי, הוא כותב יותר מזה, שלפי דעת רש"י, כיוון דשייך בגופו של העבד לשון קדושה, שהוא הופך להיות דעם קדוש, כי אמר הרי הוא קדוש לדמיו, אף על פי שהאדון יאמר במפורש שהוא מקדיש אותו לדמיו, חילה הקדושה על גופו למאה ובן חורין. כמו שקיימלן, כמו שמצאנו במדפיס בהמות טהורות תמימים לבדק הבית, אדם מקדיש כבש, עז, לבית המקדש, אפילו אם מקדיש את זה להחזקת בית המקדש, לבדק הבית, אין יוצאים מידי מזבח. צריכים להקריב, למכור אותם לאנשים שרוצים להקריב קורבנות. אי אפשר לחלל את הקדושה של הבהמות האלה, שהם יהפכו להיות בהמות חולין. אז על כוחך, גם כאן צריך לומר, שהוא אומר הרי הוא קדוש, זה הכוונה שהוא יוצא לחירות. ככה מבאר רש"י בהמשך את דעתו של רב. בכל מקום מביא רבה את דעתו של רב, שאדם הקדיש עבדו, העבד משתחרר. ורבי יוסף אמר בשם רב, לא. רק המפקיר את עבדו יצא לחירות. אבל אם הוא מקדיש אותו, הוא לא יצא לחירות. רבא, שהוא מנדה אמר, שלפי דעת רב, המקדיש עבדו יוצא לחירות, כל שכן המפקיר את עבדו יוצא לחירות. מנדה אמר, שזה בעצם רב יוסף, שדעת רב שרק מפקיר את עבדו יצא לחירות, אבל המקדיש את עבדו לא יצא לחירות, כי כשהוא מקדיש, דיל מעלה דמי כאמר, אולי הוא לא התכוון אלא להתחייב בדמיו להקדש. שהוא סובר שאין ראיה ממה שהוא לא אמר דמי עבדי עליי, שהוא לא התכוון להקדיש אותו לדמיו, אלא הוא אולי כן התכוון להקדיש אותו לדמיו, לכן הוא לא יוצא לחירות. היא באה עליו, מסתפק את הגמרא, אדם שמקדיש או מפקיר את עבדו, אז הוא יוצא לחירות, כשהוא מפקיר אותו לפי כל הדעות בדעת רב, וכשהוא מקדיש אותו לפי דעת רבה בדעת רב. האם צריך העבד גם גט שחרור כדי שיוכל להינשא לבת ישראל? או לא צריך, אומרת הגמרא ודאי צריך. תשמע, אמר רבי חייא בר אבין, אמר בשם אותו רב, אחד זה המקדיש ואחד זה המפקיר את עבדו, העבד יצא לחירות, אבל וצריך אותו עבד גם גט שחרור מהאדון ביחד עם זה. אמר רבה, ומוטבין הנשמעתין, מקשים על השמועה שהבאתי בשם רב מברייתא. איך אומר רב שאדם המקדיש את עבדו, העבד יוצא לחירות? הרי הברייתא אומרת, המקדיש את כל נכסיו. אדם הלך והקדיש את כל נכסיו. בא הגזבר של ההקדש, מתחיל לראות מה יש לו בנכסים. ורואים שם כל מיני דברים. חלק מהדברים זה הופך להיות הקדש, למכור ובדמי החפץ, יוכלו להחזיק ולשפץ ולחזק את בדק הבית. ויש שם בין הדברים גם, היו בהם עבדים כנעניים. אומרת הברייתא, אנחנו לא אומרים שבגלל שהוא הקדיש את עבדיו הכנעניים הם יצאו לחירות. לכן אין הגזברים של ההקדש רשאים להוציאן לחירות בדרך שחרור. ואפילו אם העבד אומר, מישהו פה נתן לי כסף על מנת שאין לאדון רשות בו, וזה כסף שלי, ואני רוצה לשלם להקדש ולפדות את עצמי. בכל זאת, הגזברים לא רשאים להוציא את העבד לחירות. כי מה שההקדש קיבלו זה רק את דמי העבד, למכור את העבד, ומה שהקונה ישלם, הכסף ילך להקדש. אבל גופו של העבד לא שייך להקדש, ולכן אין כוח לגזבר לשחרר את העבד. אבל הגזברים מוכרים אותם, את אותם עבדים, לאנשים אחרים, ואלה ששילמו הכסף שלהם הופך להיות הקדש, והאחרים שקנו את העבד, הם מוציאים אותם לחירות, כי הם קונים אותם בקדושת הגוף. יש מבארים שבעצם המקדיש, העבדים היו שלו בקניין הגוף. כשהוא מקדיש את העבד, הגזברים לא זוכים בקניין גוף, אלא רק לדמיו, אז קניין הגוף נמצא בצד. כשמוכרים את העבד לקונה, הקונה כן יכול לקנות קניין הגוף, אז הוא זוכה גם בקניין הגוף של העבד, ולכן הוא יכול אפילו להוציא אותו לחירות. רבי אומר, אומר אני, אף העבד עצמו נותן דמי עצמו להקדש ויוצא לחירות. הוא כן יכול לתת את דמיו להקדש, אם מישהו נתן לו כסף אמנת שאין רבו רשות בו, והכסף הזה של העבד, יכול לשלם לגזבר ולומר לו, אני קונה את עצמי ויוצא לחירות מפני שהרי זה כמוכר את העבד לעצמו. הגזבר מוכר את העבד לעבד עצמו. כי הוא כמוכרו לו, וזה לא שונה מלמכור לאחרים, בלבד שהעבד ייתן את דמיו בתורת מקח וממכר, ולא בתורת פדיון, שהוא לא הולך ופודד את עצמו, אלא הוא הולך וקונה את עצמו מההקדש. כל מקום רואים, בין לפי דעת רבי ובין לפי דעת חכמים, המקדיש את עבדו, אנחנו לא אומרים שמיד הוא יוצא לחירות, אלא העבד נעשה קדוש לדמיו, שמוכרים את העבד, והכסף שיקבלו הולך להקדש, אז קשה על רב, והאמת היא שזה לא דוחה את דבריו של רב, כי האמת, אמנם זה ברייתא, ובדרך כלל כשמקשים קושיה מברייתא על דבריו של אמורה, הברייתא דוחה את דבריו של האמורה, כי ברייתא זה תנאים, שזה תקופה מוקדמת יותר, אמוראים זה תקופת התלמוד, זה תקופה מאוחרת יותר, אמוראים לא יכולים לחלוק על התנאים, שהיו גדולים מהם בחוכמה. אבל רב, הוא היה מראשוני האמוראים, הוא זכה להיות תלמיד של רבי הקדוש, מסדר המשניות, הוא זכה להיות תלמיד של תנאים, והוא בעצמו כמו תנא, והוא יכול לחלוק על ברייתא. מתניתא, קרמיתא לידי רב, וכי מברייתא אתה מקשה על רב, הרי רב תנא הוא, ופליג הוא חולק על הברייתא. מביאה הגמרא קושייה אחרת על דעתו של רב תשמע, כאן יש ברייתא שדורשת את הפסוק, אבל דרשה של פסוק קשה מאוד לרב לחלוק. התורה אומרת, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם, הכוונה כל הקדש, אשר יקדיש איש להשם מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחיוזתו, קודש קודשים הוא להשם, זה מתקדש לבית המקדש. מפרש את הברייתא ואת הפסוק. מאדם, שאדם מקדיש, איך הוא מקדיש אדם? אלו עבדיו ושפחותיו הכנעניים, שאם הוא יקדיש אותם לבית המקדש, הם קדושים, הם לא משתחררים. איך אומר רב שהמקדיש עבדו יוצא לחירות? איך רב יכול לחלוק על פסוק מפורש? זה כבר לא רק ברייתא, זה ברייתא שצריך הכל מפרשת את הפסוק. נהג מראה באמת, הכה, במה עסקינן? כאן בברייתא, באיזה מקרה מדובר? דאמר לדמי, הוא אמר דמי העבד עליי להקדש. אבל כשהוא אומר על העבד עצמו שיהיה הקדש, אנחנו אומרים שהוא התכוון להוציא אותו לחירות. שואלת הגמרא היא, הכי, אם אתה מעמיד את הברייתא כשהוא אמר דמי העבד, אידך נמי, הברייתא הזאת הקודמת, שהיה ויכוח בין רבי לבין רבנן, שהקשינו ממנה על רב, ואמרנו שחייב להיות שרב תנא והוא חולק על הברייתא הזאת, למה אתה חייב להוכיח בצורה כזאת? אפשר גם כן להעמיד אותה דאמר לדמי. מתרצת הגמרא את הברייתא הראשונה, אי אפשר להעמיד שמדובר שהאדון הקדיש דמי העבד עליי, דאמר לדמי. כי היא אחי, אם תעמיד בצורה הזאת, אז מה בעצם האדון אמר? שהוא מקבל על עצמו כמה שהעבד שווה להקדיש את הסכום הזה לבית המקדש. אם כן, מה הברייתא אומרת? אין הגזברים רשאים להוציאן לחירות. גזברים מה יעביד אתיו? מה הם קשורים לעבד? הוא בכלל לא קדוש. הוא לא נמצא בידי הגזברים. הבעלים התחייב כמה שהעבד שווה. ללכת לאיזה מישהו שיודע להעריך. ומה הסכום שהוא יגיד כמה שהעבד שווה? זה מה שהאדון התכוון לשלם לבית המקדש. אז מה קשורים כאן הגזברים לעניין? ויותר מזה, הרי בהמשך אותה ברייתא כתוב, אבל מוכרים אותן לאחרים, הגזברים עוד מוכרים את העבדים האלה לאחרים, ואחרים מוצאים אותם לחירות, תגיד, מה קורה לכם? מה אתם קשורים פה לעניין? אחרים העבד היו אצל העבד, איך הם יקנו אותם מההקדש? הוא הרי בעצמו לא הוקדש להקדש. ותו יותר מזה, בהמשך הברייתא, לפי דעתו של רבי, הוא אומר אני, אף העבד עצמו הוא נותן דמי עצמו ויוצא לחירות, מה זה פה? מה קורה פה? סך הכל האדון קיבל על עצמו כמה שזה שווה לתת לבית המקדש, העבד פה בכלל לא נושא. אז איך העבד נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו, זה כמו שהגזבר מוכר את העבד לעצמו. אם תאמר שהאדון בסך הכל הקדיש אותו לדמיו, כמה שהוא שווה, האדון מתכוון לתת לבית המקדש, מה מפני שהוא כמוכרו לו? הרי הוא לא היה של ההקדש, ודאי שההקדש לא יכול למכור את העבד לעצמו. חייב להיות שהברייתא סוברת שהעבד קדוש לדמיו, והברייתא חולקת על רב. שחייב להיות שהברייתא שם כן סוברת שכשמקדישים עבד ואומרים שהוא יהיה הקדש, הוא הופך להיות כמו כל דבר שמקדישים, שאין אפשרות להשתמש עם החפץ עצמו, אז הדבר הזה קדוש לדמיו, דהיינו שמוכרים אותו והכסף שמקבלים הופך להיות הקדש. אבל רב לא סובר כמו הברייתא הזאת, אלא הוא סובר שעבד הוא שונה, מכיוון ששייך בלשון קדושה להיות עם קדוש, אז כשמקדישים אותו, גם אם האדון יאמר דמי שהוא מקדיש את העבד לדמיו, אותו עבד הופך להיות בן חורין לפי דעת רב. מקשה הגמרא על רב קושייה נוספת מברייתא תשמע. ברייתא אומר, אתה מקדיש את עבדו, העבד עושה מלאכה ומרוויח, ומזה הוא אוכל, מתפרנס. מעשי ידיו אינם להקדש, כי האדון לא הקדיש את גופו, אלא רק את שוויו, את דמיו. רואים מהברייתא שהמקדיש עבד סתם, זה כמו שמקדישים איזה חפץ, איזה קרקע או איזה בהמת מאה, שהם מתקדשים, שהגזבר מוכר אותם, והכסף מתקדש, והם יוצאים לחולין. ואם כן, לכאורה הברייתא הזאת סותרת את דבריו של רב, שלפי דעתו, העבד משתחרר, יוצא לחירות. אנחנו לא אומרים שהוא קדוש לדמיו. עונה הגמרא, הברייתא הזאת מעני, כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי מאיר היא. דאמר, אין אדם מוציא דבריו, כשאדם אומר דברים שהוא מקדיש משהו להקדש, דבריו לא יכולים להיות לבטלה. ואם כשדבריו הם כפשוטם, הדברים אינם יכולים לחול, מפרשים את כוונתו באופן שמשמעות דבריו תהיה להרווחה של ההקדש. ולכן, המקדיש עבדו, הוא הרי יודע שבעבד עצמו לא נתפסת שום קדושה, כי הוא לא ראוי לו לקורבן ואי אפשר להשתמש בו לבדק הבית, לבניין או לכלים של בדק הבית. וכיוון שהוא אמר לשון הקדש, אנחנו צריכים לומר שוודאי גמר בליבו להתחייב את כמה שהוא שווה להקדש. התכוון לומר דמיו עליי, אף על פי שזה לא במשמעות דבריו. כי אם לא תפרש כך את דבריו, נמצא שההקדש לא הרוויחו שום דבר מדבריו, ונמצאו דבריו לבטלה לעניין ההקדש. כך סובר רבי מאיר. אבל רב סובר כמו דעת חכמים שחולקים על רבי מאיר. כי לפי דעתם מפרשים את דבריו של המקדיש כמו שהוא אמר אותם. אף על פי שההקדש לא מרוויחים מזה. מכיוון שכמו דבריו שהוא אמר אותם, הוא התכוון שהעבד עצמו הקדש, אז הוא הופך להיות עם קדוש ומשתחרר. הכנה ממסתבר, באמת מסתבר להעמיד את הברייתא הזאת כמו דעתו של רבי מאיר. דקטני סייפה, אם תראה את המשך הברייתא, שם כתוב, וכן הוא, היינו האדון עצמו, אדם שהוא בן חורין, שהקדיש את עצמו, עושה מלאכה ואוכל משהו מסתכר, שלא הקדיש אלא את דמיו כמה שהוא שווה. אם אמרת בשלמה שהברייתא כמו דעתו של רבי מאיר, היא שפיר מובן מה שנאמר שם, שכשהוא מקדיש את עצמו, הוא הקדיש את השווי שלו, את דמיו. שמכיוון שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, אדם הרי יודע שהוא גופו לא יכול להיות קדוש בקדושת הגוף, כי הוא לא יכול להיות לא קורבן ולא אי אפשר לבנות איתו ואי אפשר לעשות ממנו כלים, אז חייבים לפרש את דבריו שהתכוון לומר דמי עצמי עליי. אלא אם אמרת שהברייתא הזאת כמו דעת רבנן היא, שסוברים שאדם כן יכול להיות שהוא מוציא דבריו, שזה עניין לבטלה לעניין ההקדש, שהם לא ירוויחו מזה, לפי זה אנחנו צריכים לפרש את הברייתא שהעבד עצמו קדוש לדמיו. כי המקדיש עבד הוא כמו מי שמקדיש שאר חפצים, שאי אפשר להשתמש בהם עצמם לבית המקדש, אז מוכרים אותם ובכסף משתמשים לבית המקדש. ואם כן קשה, בשלם עבדו מובן שהוא מתקדש לדמיו, כי אנחנו אומרים לדמי קאי, מסתבר שהוא עומד להקדש דמים, כי הרי שייך בו מחירה, אלא היא הוא בן חורין שמקדיש את עצמו, איך שייך לומר שיהיה קדוש לי עם אחר, וכי לדמי קאי, הרי בן חורין אין לו ערך, אין לו שווי, לא שייך בו מחירה. אתה יכול להגיד, אם הוא היה נמכר לעבד, כמה הוא היה שווה, אבל הוא הרי לא נמכר לעבד, הוא בן חורין רגיל, לא שייך בו מחירה. אז אם כן, למה אתה אומר שהוא קדוש לדמיו? למה אנחנו אומרים שכמה שהוא שווה, צריך לתת לבית המקדש? אני יכול להבין שאם אדם מקדיש עבד, אתה אומר, טוב, העבד הזה עומד למחירה, יכולים למכור אותו, אז הוא התכוון לומר כמה שהוא היה שווה אם היו מוכרים אותו. אבל האדום, אף אחד לא הולך למכור אותו. אז למה שהוא הקדיש את עצמו, אנחנו אומרים שהוא צריך לתת לבית המקדש את השווי כמה שהוא שווה אילו היה נמכר. אלא על כוחך שהברייתא הזאת סובבת כמו רבי מאיר, שאומנם לא משתמע מדברי המקדיש שהוא מקדיש את דמיו, אלא מכיוון שלא יכול להיות שהוא סתם אמר את דבריו לבטלה, אלא מכיוון שאדם הקדיש משהו, חייב לצאת מההקדש מזה רווח, ההקדש חייב לצאת עם ההקדשה הזאת, עם רווח מסוים שההקדש מרוויח, אין אדם מוציא דבריו לבטלה כשהוא מקדיש, לכן מסבירים שהתכוון לתת להקדש כפי דמיו, וזה ודאי שייך גם בבן חורין, שכשאדם אומר דמי עצמו עליו, שמין אותו כאילו היה עבד שיש לו דמים, ונותנים את דמיו כמה שהוא היה צריך להיות שווה, כמה שהוא שווה אילו היה נמכר לעבד, את זה נותנים להקדש. אז על כל פנים רואים מכאן, שהברייתא סובבת כמו דעתו של רבי מאיר, שאומנם הלשון כאן לא מסתברת, לומר שהאדון מתכוון להקדיש את עצמו להיות הקדש, כי הוא הרי לא מיועד למחירה, ובכל זאת הוא צריך לתת את דמיו, חייב להיות שהברייתא סובבת כמו רבי מאיר, שגם כשהאדון מקדיש את עצמו, אף על פי שהלשון כאן היא לא לשון ששייכת בו, ואפילו שלא משמע שמקדיש את עצמו לדמיו, אלא חייבים להסביר שהוא התכוון להקדיש את עצמו לדמיו, כי אחרת יוצא שהוא הוציא את דבריו לבטלה, והברייתא הזאת סוברת כמו רבי מאיר, שאין אדם הוציא את דבריו לבטלה, ועד כאן דף למד ח'.